יש מישהו שאין לו את הדפים משיעור שעבר? רגע, חילקתי דף אחד או שניים? אחד, לא, אחד. רגע, מה זה השני פה? אחד. טוב, אז אנחנו עוד תחלקו את הדף השני. זה משור שעבר, בסדר. שלום וברכה. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על המשמעות של לימוד המלאכות מהמשכן, ודיברנו על ההקבלה בין המשכן לבריאת העולם, ועל המשמעות ש המשכן יש בו המשך של בריאת העולם, והשבת שמשתלבת כחלק מהמשך מבריאת העולם. ולכן הסברנו שגם חוסר או הפסקת העבודה בשבת היא חלק מאותה השלמה של בריאת העולם, ולא רק בגלל ששבת יותר חשובה מהמשכן, אלא בגלל שהמטרה של המשכן זה בריאת העולם, והשבת גמרה את בריאת העולם וגם גומרת את בריאת יצירת המשכן, ולכן לא עושים מלאכה בשבת, גם לא במשכן. הזכרנו בסוף המדרש של שבוע שבר או של שבוע? זה מחולק, יש מספיק, יש למה אין לי כאן. הזכרתי מדרש שמקביל בין בריאת העולם לבריאת המשכן, וזה מדרש תנחומה במקור 9 כאן, אני לא אקרא אותו, אבל זה חלק מהדברים שאנחנו הבאנו עוד הגבלות, אבל המדרש הקביל כבר בין בריאת העולם לבריאת המשכן, והוא ראה כאן איזה מערכת כנראה אחת, כמו שהזכרנו פעם קודמת. איך הגיעו ל-39 מלאכות? המכילתא דרשבי אומרת, ויאמר עליהם אלה הדברים. רבי אומר להביא 39 אבות המלאכות. כלומר, מהפסוקים לומדים לא רק שבניית המשכן לא דוחה שבת, אלא שכל המלאכות שהיו במשכן אסורות בשבת. והסברה לדבר הזה היא מובנת. עוד קצת, הסברה לדבר הזה מובנת אם אנחנו מבינים שהמשכן היה איזו יצירה כמו בריאת העולם. אז היצירה, המשכן יש בו יצירה חשובה. כל המלאכות במשכן מוגדרות כמלאכות חשובות, כמלאכות של יצירה. ואם הזכרנו שבשבת אנחנו אמורים להפסיק ליצור, כמו שהקדוש ברוך הוא הפסיק ליצור בבריאת העולם, אז זה מאוד מתאים. כי בשבת בראשית הקדוש ברוך הוא הפסיק ליצור. מה זאת אותה יצירה? מה זה לברוא עולם? לברוא משכן זה כמו לברוא עולם. רק זה עולם של בני אדם. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה זה יצירה של עשרה, אנחנו צריכים להסתכל במשכן, שזה העולם שבני האדם בונים במקביל לבריאת העולם. זה מה שנחשב כמלאכה חשובה, וממילא אלה הדברים שיעשו בשבת. אבל עדיין נשאלת השאלה, איך הגיעו ל-39? אז הגמרא אומרת, בשבת אתם תת עמוד בית, הד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? אמר לו רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. אמר לו רבי יונתן ורבי אליעזר, כך אמר רבי שמעון בר יוסי בר לקוניה, כנגד מלאכה מלאכתו מלאכת שבתורה 40 חסר אחת. אז כנגד ביטויים האלה של מלאכה, מלאכתו, מלאכת שבתורה, שמופיעים 39 פעמים, כנגד זה יש לנו 39 אבות מלאכה. יש עם זה קושי אחד, והקושי הוא שהביטויים מלאכה, מלאכת, מלאכתו, חוזרים 65 פעמים. ולא 39. והדבר הזה יקשו רבינו חננאל והרמב"ן והרשב"א ועוד ראשונים. אז כנראה שלמדו רק ממלאכה ומלאכתו, כך בכתבי היד המדויקים, שכנראה למדו רק מלאכה ומלאכתו ולא כמו שמוזכר כאן בגמרא. הירושלמי הביא לימוד אחר, פרק ז' הלכה ב', רבי יוסי ורבי בון ושם רבי שמואל בר נחמני, כנגד 40 חסר אחת פעם שכתוב במשכן עבודה ומלאכה. אז כאן מדובר על דיוק אחר כבר, אלא המילים עבודה ומלאכה שמופיעים 39 פעמים, לא כל המלאכה מלאכתו מלאכת כמו שנאמר קודם, אלא עבודה ומלאכה. המשותף לכל הדברים האלה שהיה ברור שהמספר הוא 39, אבל זה ברור לבבלי, ברור לירושלמי, ברור שהמספר הוא 39. ובאמת יש עוד לימוד במחילתא, מקור 13, רבי אומר להביא 39 אבות מלאכה שאמר להם משה על פה. אמר להם משה על פה, זאת אומרת שיש איזה קבלה, הלכה למשה מסיני, שמדובר על 39, מסורת תורה שבעל פה, וחכמים ניסו למצוא את זה בתוך הפסוקים. יש דבר מעניין, שחוץ מהלימודים שמופיעים בבבלי ובירושלמי, במשך השנים מצאו עוד לימודים שהם מאוד מפתיעים. אחד הלימודים המפתיעים מצא הרב יואל בן נון, כתב איזה מאמר, אם כי אחרי שהוא גמר את המאמר, התברר לו שיש לזה מקור במדרש הגדול, מדרש הגדול הוא מדרש מאוחר, וזה מקור מפתיע. תסתכלו בעמוד הבא. תחילת פרשת ויקל, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. אז יש כאן עכשיו תיאור מה נעשה במשכן, מה מרכיב את המשכן, כל אשר ציווה השם. אז אנחנו יכולים לספור מה נעשה במשכן, ובמקום שנספור בעצמנו, שזה כאן הפרשה שכתובה כאן, אפשר לראות מתחת במדרש הגדול, שמדרש הגדול ספר, הראינו 39 ציוויים כנגד 39 אבות מלאכות שנעשו במשכן, וכולי, ואז הוא סופר את המשכן, אחד, את העולו, את מכסהו, את קרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו, את אדניו, את הארון, את בדיו, את הכפורת, את בורס המסך, את השולחן, את בדיו, את כל כליו, את לחם הפנים, מנורת המאור, את כליה, את נרותיה, את שמן המאור, מזבח הקטורת, את בדיו, את שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, מסך הפתח לפתח המשכן, מזבח העולה, ואת מזבח החושת שלו, את בדיו, את כל כליו, את הכיור, את קנו, את כלי חצר, את עמודיו, ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יתדות המשכן, ואת יתדות החצר, ואת מטריהם, את בגדי השרד לשרת בקודש. המשך הפסוק זה כמובן חלק מבגדי השרד. את בגדי השרד לשרת בקודש, בסוגריים, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. יש כאן דבר מפתיע, שהרשימה כאן היא 39. דבר ממש מפתיע, שיש לנו כאן 39 דברים שנעשו במשכן, וכל הדברים האלה מובילים לכך שהמספר 39 הוא מספר משמעותי שהוא גם במסורת אבל גם נמצא בהרבה הופעות. אם הבבלי מצא דרך אחת להגיע ל-39 והירושלמי דרך אחרת, ופתאום אנחנו רואים עוד דרך כאן, ויש גם עוד דרך שלישית ומקום אחר שאני לא רביעית, מקום אחר שאני לא אגיע לדבר עליה עכשיו, שהרב יואל התייחס לזה, אני חושב, או שהוא מצא את זה מאוחר יותר, אני כבר לא זוכר, יש לו מאמר שהוא כתב באיזה מקום על ה-39, כתבתי לי פה, אני לא זוכר מה כתוב שם, או מה הוא אומר לי כל שבת אחרי התפילה, שצמוד אליי, אז יש חידושים כל שבת. גיליון ישיבת אין צורים. יש לו מאמר הזה, אז יש עוד מקום. את הדבר מעניין ומפתיע שאנחנו מוצאים 39 וכל כך הרבה הופעות, אז כנראה המסורת הזאת שהייתה בעל פה באמת מחברת שיש משהו מיוחד שמספר 39 מופיע המון פעמים. יש מקום לעשות עוד משהו שאני לא אעשה עכשיו, לחשוב סתם על המשמעות של 39, אם יש לזה משמעות מעבר למה שאמרנו עכשיו, אבל זה ודאי דבר שמרכזי במלאכת המשכן. אנחנו עכשיו הולכים להתחיל לעבור על המתת מלאכות. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לעבור בקצרה על המתת מלאכות, אבל לעבור ולתת גשים על כל מלאכה. כי לפעמים עוסקים במלאכה אחת או שתיים, ואז יוצא שאדם אף פעם בחיים לא עבר באמת על כל הדברים שיש בשבת בצורה קצרה, אז לא על כל דבר, אבל על נקודות שיש בשבת. אז המטרה היא לעבור על המתת מלאכות. קחנו כמה שיעורים. אחר כך לנסות לראות את המשמעות ההלכתית ואת המבנה של המתת מלאכות. ואחר כך, כמו שאמרנו, לעבור על כללי מלאכות שבת של מלאכת מחשבת, לדבר שאינו מתכוון, ולאחר שנצחה לגופה, ופסיק רישה, וגרמה וכו'. אז בואו נתחיל למטה, משנה בשבת זין עמוד ב', אבות מלאכות 40 חסר אחת. עכשיו יש מקום לדון איך לסדר את הרשימה הזאת, אבל דבר די ברור שהרשימה מתחילה ב... 11 מלאכות ראשונות, הזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והזורע והבורר והתוכן והמרקד והלש והאופה. אלה 11 מלאכות של סידור הדפת, 11 מלאכות של הכנת הלחם, ואומנם בהמשך אנחנו נראה את המבנים בדיוק ולמה הרשימה הזאת היא ככה, אבל אנחנו נעבור קודם על המלאכות עצמם. אז נתחיל עם הזורע. איפה זרעו במשכן? איפה זרעו במשכן? בשביל מה זרעו? מה הייתה...
שחיטת לסממנים, תדעי לסטף.
לסממנים?
פשטן.
לפשטן. אז לכאורה לסממנים, כלומר הסממנים זה הצבעים, הדברים שמהם הכינו את הצבעים במשכן, וגם ליריות... עצמם, ולמה עוד זרעו? זאת שאלה מעניינת, האם זרעו בשביל העצים האלה, השתמשו בהם, אבל אולי זה היה לוקח יותר מדי זמן. אבל יש עוד משהו שלכאורה זרעו בשבילו, המלאכות, כל המנחות, למשל לחם הפנים, לכאורה גם בשביל זה היה צריך לזרוע. יש מחלוקת ראשונים איך להבין את זה, שיטת רשי, שכשאנחנו מדברים על זריעה, אנחנו מדברים על זריעת הסממנים. שיטת רב הייגאון, שאנחנו מדברים על זריעה של כל הדברים, המנחות וללחם הפנים. והדבר הזה הוא כנראה מחלוקת עקרונית, מהותית. אני עוזב את זה עכשיו, כי אנחנו נראה עוד דברים בהמשך, אני מזכיר את זה כאן. ההגדרה של זורע היא כל דבר שגורם לגידול הצמח. והרמב״ם והירושלמי וגם בבבלי הבדילו, צריך להגדיר קצת יותר, במועד קטן בהתחלה, בין האב לבין המלאכה של זורע, שהאב הוא זריעה, נטיעה, כשאתה שם ממש מתחיל דבר מראשיתו, שזה זורע, ותולדה זה ההמשך, תולדה זה השקיה, תולדה זה זמירה, כל דבר שגורם להמשך הגידול, זה דבר שמוגדר כאב, ניקוש, ריסוס, כתולדה, כל המשך הגידול, השקיה, ניקוש, ריסוס, כל הדברים האלה הם תולדה. הדברים שמשמעותיים לנו להלכה במלאכת זורע. אף אחד לא הולך לזרוע באדמה בשבת, בעזרת השם, אבל... דברים שנאסרו הפוסקים, נאסר לזרוק גלעינים בגינה מחשש לזורע, שמה זה יגדל לבד. אסור לשרות זרעים במים, שהם, יש מקום לדון אם זה, באיזה רמה זה, אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל אסור לשרות זרעים במים בשבת. אסור ליטול ידיים במקום שיש בו צמחים. כך בסימן שין למדבר סעיף ג' וגם זה משום זורע. ו אסור לעשות גם פעולות אחרות שעוזרות להצמחת הצמחים. למשל, אדם בבית יש לו הציצים שצריכים שמש. יש אישה אחת, התקשרה אליי, היא כל יום פותחת איזה שעתיים, אחרי זה סוגרת, לא מכל אחד בזמן לזה, אבל היא דואגת להציצים שלה. ברור שדבר כזה אסור לעשות בשבת. אסור לפתוח כדי לגרום להצמחה יותר טובה של הצמחים. שאלה היא, מה קורה אם אתה לא עושה את זה בשביל הצמחים? אתה פותח כי אתה רוצה שלך אוויר בבית, אבל זה גם יצמיח יותר טוב את הצמחים, המרפסת, הפותח, כל מיני דברים כאלה, ועל זה יש תשובה בחווה דעת, בחלק ה' סימן כפתת, שמתיר, והדבר הזה קשור לענייני פסיק רישה. וצריך להגדיר למה זה מותר, כי אם זה פסיק רישה זה צריך להיות אסור, אבל על זה נדבר בעזרת השם בפסיק רישה. עכשיו זה מבוא, זה דברים כלליים, ועל זה נדבר בעזרת השם בפסיק רישה.
נטילת ידיים מעל אדמה זה אותו דין?
נטילת ידיים מעל אדמה זה דבר שקשור ללש. ואם אנחנו נספיק להגיע, אם לא נספיק להגיע היום, אז נדבר על זה, אבל זה...
הרב הזכיר נטילת ידיים מעל צמחים שזה...
נכון, זה קשור ללש. כתבתי את זה. זה קשור ללש. כשזה... יותר קל, כשזה יותר קל, ונטילת ידיים על אדמה אומנם יכולה להיות אסורה, אבל אם אתה נוטל על אבן ומשם זה הולך לאדמה, זה דבר שיהיה מותר, וזה דבר שטוב לדעת אותו, כי כשנמצאים בשטח, בטיולים, בצבא, הרבה פעמים יש לך אדמה, אז אתה פשוט מחפש איזה אבן ונוטל על האבן, ולמרות שמהאבן זה ירד לאדמה בצורה כזאת, זה בסדר. אז, אבל זה שייך יותר למלאכת לש, אבל זה נקודה חשובה.
בצמחים זה... זה כמו החלון שאתה בטח, זה פסיקה שאתה לא מתכוון
להשתות. זאת שאלה, באיזה רמה. יכול להיות שעל אבן שילך הצמחים זה גם כן יהיה בסדר. אבל בכל אופן זו פעולה ישירה יותר, ופעולה ישירה יותר כזאת זה יהיה קצת יותר בעייתי, מאשר פתיחת החלון. פתיחת החלון יש עוד סיבות להדיר, כי לכאורה היה צריך לאסור לפתוח חלון. פסיק רישה אסור. דבר שאתה, אם אתה פותח את החלון, אתה יודע בוודאות שזה יגרום להצמחת הצמחים. זה נקרא פסיק רישה, זה צריך להיות אסור לפי הכללים הפשוטים. למה בכל אופן הרב עובדיה התיר את זה, צריך להבין, אבל שזה צריך להבין קצת יותר כללי פסיק רישה, ולמה בסופו של דבר הוא התיר את זה. אבל אם אני עושה פעולה ישירה, זה יותר מסובך. יש מקום לדון גם בזה, אבל זה יותר מסובך, וזה בעזרת השם אולי נדבר כשנראה ענייני פסיק רישה, אז נבייר קצת יותר. כן.
מה ההבדל בין
אם נשאר
מים על האבן או על היד שלי? כאילו
מהיד
שלי זה נופל
לרצפה, מהאבן או על היד. כן ולא. תראה, אם באמת הכל היה נופל על היד, אולי זה היה קצת יותר קל. אבל כל אדם נורמלי שנוטל ידיים יודע שהוא לא יכול הכל ביד. הרי הוא חייב שיהיה חלק, כשאתה שופך חלק נשפך ישר. גם אם תשים את היד מתחת. תמיד יש טיפות או דברים שנופלים ישר, זה לא כל כך עוזר. עכשיו גם זה יש מקום לדון, כי בגרמה אנחנו צריכים שזה ייפול על משהו, ומשם ייפול על משהו אחר. ביד כשאתה נוטל הרבה פעמים זה לא בדיוק נפל ונח כאילו על היד ועבר. זה הרבה פעמים כאילו עובר דרך היד. אז יש מקום לדון בזה, לגבי חלק מהמים אתה צודק. אבל חלק זה כבר לא יהיה, אז לכן זה לא יעזור. הדבר הבא, חורש. במשכן אז עוד פעם חרשו לצורך הסממנים או לצורך הדברים האחרים, אותה מחלוקת שאמרנו קודם, תהיה גם כאן. ההגדרה של חורש זה ריפוי הקרקע כדי שתהיה נוחה יותר לזריעה. זה הרעיון של חורש. כשאני אומר את ההגדרה הזאת של ריפוי הקרקע, אז כל הגדרות כאלה יש מקום לדון בהם. יש הרבה טיעונים למדניים גם בחורש. שצריך לדון ולברר, ואני מדלג עליהם עכשיו, כי ראינו לתת סקירה כללית.
חשבתי שזה מחלוקת ראשונים, זה העניין של ריפוי קרקע או להשוות את הקרקע.
אז אני לא מתייחס לזה כרגע, אם אנחנו נספיק להגיע, אז נוכל לבאר קצת יותר. אז זה מה שאמרתי קצת, זה קצת מסובך הדבר הזה, אבל זה ההגדרה יותר פשוטה ומקובלת. עכשיו, אב המלאכה זה מי שחורש. מי שחופר, עושה בור, זה אב המלאכה. התולדות זה דברים שהם דומים לחרישה, אבל הם לא חרישה ישירה. מי שלמשל מוציא הסבים מהקרקע, ועל ידי שהוא מוציא הסבים, הוא מכין את הקרקע לזריעה טובה יותר, זה תולדה של חורש. מי שמזבל את הקרקע, לא את הצמחים, את האדמה, שם זבל, זבל של אוכל, של אדמה, כן? זבל, אנשים בטעות קוראים בעברית להשפעה זבל. אבל השפעה זה garbage, נגיד, תרגם את זה. וזבל זה דשן. אני בתור ילד, אם אני הייתי אומר זבל, אבא שלי היה מתעלף. מה זה זבל? אני הולך לזרוק את ההשפעה. הייתה כמעט תקלה בספר שמיטה שלי בגלל זה, כי אני קורא את הספר שמיטה, ואני רואה שכשכתבתי בספר שמיטה, לפני הרבה שנים כשכתבתי שמותר לזרוק את ההשפעה, או אסור לזרוק את ההשפעה, אני רואה שמי שערך את הספר, יהודי יקר, במקום השפעה, החליף לי, מחק וכתב זבל. אני אמרתי, אבי זיכרונו לברכה, התעלף, יראה דבר כזה, מיד אמרתי לו, תשנה את כל ההשפעה לזבל. אז הוא לקח את הקובץ, את כל הזבל להשפעה. אז הוא לקח, עשה בקובץ הזה, זבל, החלף, זבל בהשפעה. בסדר? עוברים כמה שבועות, אני עובר קצת על הספר, פתאום אני רואה, אסור להשפע את הקרקע בשביעית. צריך להיזהר מהחלף הדבק הזה, אסור לזבל, אז כל ה... בכל אופן, לשים זבל, במובן האמיתי פה עכשיו, לשים זבל על הקרקע, זה הכנת הקרקע לזריעה, וזה דבר שהוא משום חורש. מבחינתנו, חוץ מהחרישה עצמה, אז אסור לחפור באדמה, וגם לילדים יכולה להיות בעיה לחפור באדמה. אם מדובר על ארגז חול, שזה לא ממש חופר, אלא זה אתה שם, זה הכל, אז לא תהיה בעיה, אבל אם מדובר על חול ממש, ולא על ארגז חול ועוד חולים, אלא דברים קשים, או ילדים צעים, זה כל מה שעושים חור באדמה, אז זה בעיה. אסור להכניס מקל באדמה, או יתד באדמה, שזה גם כן חופר, שזה גם כן דבר שנאסר. יש דבר שדומה לזה, שהרבה פעמים אנשים טועים בדבר הזה, וזה שאסור לקחת כיסא כבד, כיסא ברזל, ולקחת אותו על האדמה ולשבת עליו, כי הוא עושה חור באדמה. וזה דבר שאנשים לא כל כך שמים לב בשבת. אם זה לא בטוח יעשה חור, אז זה בסדר. אבל אם אדם לוקח כיסא כבד, הוא יודע שבאדמה, במקום שהוא נמצא, הוא יושב וזה נכנס פנימה, יעשה חריצה, זה בעיה, וכך נפסק לשולחן האור, בשימן בזיין, בסעיף א'. למרות זאת, מותר להוליך עגלה על גבי חול, למרות שהיא עושה חריץ, כי זה לא נקרא חריץ, אלא נקרא שהיא כובשת. ולא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל כך נפסק להלכה. מדרבנן, אסור לשחק על אדמה בדברים שעשויים להביא אותך להשוות גומות. לכן אסור לשחק גולות בשבת. איך אומרים גולות משנדית?
גולות.
נראה לי, כן, העיגולים האלה עושים ככה. גולות בשבת אסור לשחק, כי זה דבר שאתה משחק ויכול להשוות, לפחות כשדבר על אדמה.
גם על אבן
מותר. על אבן אני חושב שמותר, למרות שיש כאלה שחושבים שאסור גם כן לגזרות בסירות, אני חושב שאם זה בתוך בית, שלא צריכה להיות בעיה בזה. אני אומר, למרות שיש כאלה שהחמירו, כי יש כאלה דברים שעשו בתוך בית גם משהו בחוץ, אבל אני חושב שבתוך בית זה צריך להיות כן בסדר, אבל בחוץ זה יכול להיות בעייתי. ואסור לטטא לכלוך מעל אדמה. בתוך בית זה בסדר. עכשיו יש כאלה גזרות שגזרו משום חורש, אבל בשורה התחתונה, אם זה בתוך בית, אז אנחנו פוסקים על פי המשנה הברורה שמותר לטטא בית, רצפה של בית, ולא גוזרים בעניין הזה משום חורש. טוב, אנחנו עברנו את זורע ואת חורש. אני, יהיו דברים נוספים שנראה בהמשך, שיהיו להם גם עוד כל מיני נקודות של השלכות מעשיות. אני משתדל לא להאריך, כי הרעיון הוא לעבור על המתת מלאכות ולראות קודם כל ראשי פרקים, מה הדבר הזה משמעותי בכלל ובחיים שלנו. והדבר הזה אני חושב שהוא חשוב בתור מבוא כללי, כי אחרי שרואים את כל הדברים האלה, אז פתאום יש נקודות שאדם מתעורר לזה או לזה, אז הוא אומר, טוב, עכשיו אני בוא נבדוק את הנקודה הזאת, אני ארחיב בזה. אבל חשוב פעם לעשות איזה משהו כללי יותר, אז זה בעזרת השם אנחנו נמשיך. אבל בשבוע הבא, מי שרוצה, נהיה בין שמיים לארץ. עכשיו אפשר להעביר את זה. אחרת, אם זה היום קודם, היינו מזמינים אתכם לשיעור בוולטימור, הישיבה, אם הרב נוסע, אז הישיבה מממנת כרטיסים לכל מי שרוצה להמשיך לשמוע את השיעור. אבל בגלל זה ביום שלישי, אז זה לא יעזור, כי אני בדרך. אז אני, בכל אופן, אני טס השבוע, אז אני לא אהיה בשיעור, בשבוע הבא לא יהיה שיעור, אבל עוד שבועיים, בעזרת השם, אנחנו נמשיך. ובצילבר.